אנחנו דיברנו על מה מתכוון הרמח"ל כשהוא מדבר על להתענג על השם. להתענג על השם, אפשר לתפוס את זה באופן טכני כזה, בתור איזה פקודה, אלוקים רוצה שיהיה לנו כיף. לכו על לונה פארק, אנחנו לא רוצות ללכת לנו פארק, אבל אלוקים רוצה שתלכו לנו פארק, אז תלכו ותיהנו שם. אפשר לתפוס את זה במובן כזה. בסדר, אלוקים רוצה שנחטוף מכות, נחטוף מכות, הוא רוצה שנאכל אוכל טעים, נאכל אוכל טעים. אוכל לא טעים, לא טעים, מה שהוא רוצה נעשה. זה קשה קצת להבין את זה, מה בדיוק התחשק לו שנהיה מעודנים בעולם הבא? ואם לא בא לנו להיות מעודנים, טוב, כן בא לנו להיות מעודנים. אז פתחנו קצת המושג הזה בפעם שעברה, ואמרנו שבעצם באופן עקרוני ואמיתי, עונג פרושו של דבר הזדהות, הזדהות פנימית עמוקה מאוד. אפשר לעוות את העונג, אפשר לאכול אוכל לא בריא. אפשר, יש לנו יצרה, יצאנו מגן עדן, אבל באופן בריא, אמיתי, דברים שעצמך בהם, זה דברים שדיברנו על הגוף, נכון? אם המזגן קר לך, סימן שבאמת זה לא בריא לך. ואם המזגן חם לך, סימן באמת זה לא נעים לך. זה לא איזה משהו משובש. זה לא שאת צריכה להיות פה ויש לך יצר הרע לא להזיע. לא, אם את מזיעה, הגוף אומר משהו. בסדר? אז באופן עקרוני, עונג זה מצער, בגלל שיש תעשיות שלמות שמנסות לעקור את העונג מהמשמעות הפנימית שלו. יש תעשיות אינסופיות שמנסות מאוד מאוד לגרום לך להרוס את החיים שלך ולהרגיש בתוך זה טוב, נכון? גם תעשיות מזון, אבל לא רק תעשיות מזון. יש תעשיות שלמות שמספרות לך כמה יהיה לך כיף אם רק תקני את זה, תהיה מאושרת באדם. יש, בסופו של דבר אנחנו מדברים על קשר אמיתי שצריך להיות בנשמה, לרוח, לנפש ולגוף. כשהעולם בריא אז הכל מחובר, מחובר. אבל לא תמיד הוא בריא. למשל, תורה. תורה היא לא רשימת פקודות שמישהו הפיל עליי. תורה זה את, ולכן במובן העמוק והאמיתי בסוף, תורה היא כיפית, בטח, בטח, התורה זה הדבר הכי מתאים והכי נכון, אבל לא תמיד אנחנו שם, א', בגלל שנחרב בית המקדש, וב', בגלל שלפעמים פגשנו חינוך לא טוב, וחברה לא טובה, והשפעות שליליות, אפשר לאלף, נכון? בטח שאפשר לאלף. אפשר להכניס את החיה שהכי קל לאלף אותה זה בן אדם. אפשר לאלף המון בעלי חיים, בטח שאפשר לאלף בן אדם. מה זה לאלף בן אדם? ליצור לו התניות. אם תעשי את זה, יהיה לך טוב. לא תעשי את זה, לא יהיה לך טוב. כולנו יודעים שהמיליארדרים לא יותר שמחים מאיתנו. יש לנו איזה יצר כזה, שאם רק נהיה מיליארדרים, יואו, איזה כיף יהיה לנו. אנחנו יודעים בסך איזה שטות, אבל יש בנו יצרים, יש בנו התמודדות. בעולם הזה, אם אתם שמתם לב, יצאנו מגן עדן. פה בחברון, כי עד אבא, אנחנו מאוד קרובים לפתח של גן עדן, ובכל אופן, יצאנו מגן עדן. ולכן יש בקשה, הנפש מבקשת שלמות ושמחה ורוגע, ויש כל מיני דברים שמספרים לך שרק תעשי אותם, אז תתני לעצמך את השלמות ואת השמחה ואת הרוגע, רק תהיה אלופת המבחנים ורק אלופת הכדורסל ורק אלופת תשיג את הציון הכי גבוה, תהיה מאושר. נכון, יש לכן צריכים למסיעת שרים. בעלי חיים למשל לא צריכים במסיעת שרים. בעלי חיים הם לומדים מסיעת שרים לבד. מה? הם לא אוכלים אוכל לא בריא. נכון, דיברנו על זה. איך הוא יודע? איך הציפור יודעת שהיא צריכה לנדוד לדרום עכשיו 20,000 קילומטר? איך היא יודעת שהיא צריכה לנדוד לצפון? היא יודעת, האינסטינקטים, הכל טבעי לה. הנשמה והגוף במהות הם אחד. בפועל יש הרבה פעמים נתקים. לכן אנחנו לומדים שולחן ערוך. לכן אנחנו לומדים מסיעת שרים. שולחן ערוך מספר לך מיד כשאת בריאה, אם היה לך גבס חודשיים ברגליים חס שלום, יכול להיות שעכשיו את לא יודעת ללכת. אז תבוא הפיזיותרפיסט, תלמד אותך ללכת. טבעי לך ללכת, הגוף שלך נוצר ללכת לשני רגליים. כל מערכות העצבים והחשיבה שלך, אבל יכול להיות שבגלל חודשיים או שנתיים, או 20 שנה ו-2, פספסנו, את צריך לתרגל אותנו מחדש. אז מה שורש, יסוד חסוד שורש העבודה התמימה? שהאדם נברא להתענג, מה פה להתענג? שאלוקים ועד זה דבר אחד, שבאופן עקרוני, עמוק, לא בחוויה העכשווית שלך, בחוויה העכשווית שלך עוד סביכה לא קשור. נכון, החסידות הזאת, אתם זוכרות שראינו מתחילת פרק א', האינסטינקט הרבה פעמים המעולף הוא בדיוק הפוך, כמה שיותר תסבלי, ככה תהיה יותר צדיקה, נכון? כמה שאת יותר סגפנית, כך סימן שיותר צדיקה, כמה שיותר מחמירה וכמה שיותר את עצובה, אז ככה... סליחה שזה אינסטינקט כזה, שככה את יותר צדיקה. זאת אומרת, האינסטינקט של הקודש בגלות הוא כזה שבדיוק הפוך למה שכתוב פה. שאת והתורה לא קשורות, לא מחוברות. אנחנו חיות, מפלצות, יש כיווני חשיבה כאלה, גם בתוך בית המדרש. קטנות האדם, את תזערי. האם האדם בא מהקוף? דיברנו על השאלה אם האדם בא מהקוף, נכון? הזכרנו את זה פעם? אז נניח שהאדם בא מהקוף, אז מה אפשר להשיג? איזה מסקנה? מסקנה אחת, אפשר להשיג מסקנה של כפירה. שאנחנו קופים, יאללה, מה כל הפוזות שלנו? מה אנחנו משחקים אותה צדיקים? קופים! בסדר? אז יש לנו זנב יותר קצר, אנחנו לא יודעים לאכול בננות כוכב, קופים, מה משחקים אותה? זה מסקנה של כפירה. יש מסקנה של מוסר, מה מוסר? תיזהרי, יש לך גוף של קוף, יש לך נשמה של אדם, יש לך גוף של קוף. אז כמה את צריכה לשמור על עצמך, וכמה את צריכה לזה, תראו אותך הקטנה והקוף יגיח ויתרוף אותך. אנחנו קופים, זה גם מסקנה. מסקנה של הרמח"ל, הוא לא דיבר על אם באנו מהקוף, תודה רבה. אבל תראו כמה התקדמנו. את ברוך השם מצב הרבה יותר טוב משימפנזה. יש לך עוד מה להתקדם, אבל זה כבר בקטנה. יחסית לשימפנזה עשינו 99.99. משימפנזה לנביא עשינו כמעט את כל הדרך. נשאר עוד קצת, אבל בטוח שנתקדם. אז הרמח"ל אומר לנו איך התורה מתייחסת לנו באמת. התורה זה לא תיק. כן, הרבה פעמים חווייתית את מרגישה את זה. הרבה פעמים התורה אומרת לך משהו שמה זה לא מחובר אליך. הרבה פעמים התורה נראית ארכאית ולא מחוברת ולא מדברת. אני יודע, בשביל זה לומדים, בשביל זה קיבלנו תורה מהר סיני. התורה היא פה, אבל פה קצת קשה לחשוף את זה. לוקח אלפי שנים עד שעם ישראל יתרגל לשם. אז בהר סיני הקדוש ברוך הוא קרא את השמיים, הוא קרא את הלב. את קליפת הלב, את עורלת הלב, וגילה לי מי אני באמת, מי אני באמת. ואני רק צריך לעבוד על זה, אני צריך גם לקיים את המצוות, זה שולחן ערוך, אבל מסיעת שרים לא יעזור לך לקיים את המצוות, מסיעת שרים יעזור לך להתחבר. לתקן את הנפש, נפש זה לא דבר שמחליפים אותו, מתקנים, משפצים, בודקים איפה יש חלודה, איפה יש טעויות, איפה נסתם, איפה דרוש פוליש, מה מטפלים? אז רק אני אסכם, יסוד החסדות של עבודה תמימה זה לדעת שעד זה התורה. להתענג על השם ולענות זה מזכון אשתי, וזה התענוג האמיתי והגדול מכל העידנים, כי כל העידנים האחרים הם נקודתיים. אני שותה מים, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. וממש טעימים לי, למה הם טעימים לי? כי חם לי וזה מקרר אותי, כי צמא לי וזה מרווה אותי. אז זה נותן לי קצת חיים. נותן לי קצת חיים. אבל התורה לא נותנת לי קצת חיים, התורה נותנת לי את החיים. אז העידון הגדול מכל העידונים. אז המילה כיף היא מילה קטנה מדי, אז תחליפו אותה, מילה יותר גדולה. כן. אנחנו זה אלוקים? עד כדי כך. אנחנו והתורה, אנחנו, יש לנו נשמה אלוקית. אנחנו קשורים, אנחנו פריע, אנחנו עוד לא הקדוש ברוך הוא, נכון? לא הבנתי. מה זה אומר שאנחנו בתורה? מה אומר את זה כל הזמן? מה זה אומר? מה את חושבת? לא התכוונתי שאת קלף אור של פרה שכתובות עלייך, נכון? אותיות. אז למה אני מתכוון? אני אומר מתוך ההנחה שאני לא היחיד שאומר את זה, שמדברים על זה פה, זה לא איזה... י"א סיוון, שמעתם פתאום שאתם זה תורה. אז מה את חושבת שאני מתכוון כשאנחנו אומרים שאנחנו תורה? מה זה נראה לך? זה משפט עלום כזה? כן, גם אני לא מבין אותו, איך אני יכול להבין אותו? תורה זה אלוקות, איך אני יכול להבין את אלוקים? אני, מה שאני מתכוון, אני מניח שכל שיעור אומרים את זה במילים כאלה, מילים אחרות. בשביל זה הגענו לכאן. כשלדעת איך הלך ליטול ידיים בבוקר, אתם יכולות גם בלי המדרשה להסתדר. אנחנו תורה, פירושו של דבר שהתורה היא לא ספר פקודות שאלוקים רוצה שאנחנו נעשה. אלא התורה זה ספר, לא, התורה היא לא ספר, נכון? דיברנו על זה כמה פעמים, בטוח. הספר הוא הספר של התורה, אבל התורה היא לא הספר. הוא זה ספר תורה. התקרה היא התקרה, זה לא התקרה של התקרה. לתורה יש ספר, לתורה יש מצוות. התורה לא היא מצוות, זה המצוות של התורה, נכון? זה הסיפורים של התורה, זה הפסוקים של התורה. אנחנו לא מדברים על התורה בתור משהו גשמי, אנחנו מדברים על האמת שבתורה, על המהות של התורה. יש לתורה מהות, המהות הזאת נכתבת לתוך ספר. כמו שלך יש מהות, המהות הזאת נמצקת לתוך גוף מסוים. יש לך נשמה, זה נשיאת. הנשמה הזאת נולדת לתוך גוף. גוף מדויק, בדיוק. אין תא אחד בגוף שהוא לא תואם באופן מוחלט הנשמה שלך. התורה זה אמת אלוקית. ההוראות שבתורה בעצם, טוב, זה באמת, לא יודע אם נפתח את זה עכשיו. ההוראות שבתורה זה לא רשימת פקודות. מנה, יש מלחמה, ואין ברירה וצריך שאת תפתחי את הדרך לירושלים. אבל את לא רוצה לפתוח דרך לירושלים, זה לא מתאים לך, ואת יכולה להיפצע מזה. נכון, אבל אם לא תעשי את זה, לא תהיה מדינת ישראל. ולכן את אומרת, לשם יחוד קודשא בריך הוא, אני מבטלת את עצמי, אני מקריבה את עצמי, אני מוחקת את עצמי, למען דברים גדולים ממני. את יכולה לסמוך על הזכות, יכולה להצטער על המחיר, אבל זה מה שתעשי. פתחו כבר את הדרך אל העיר, ברוך השם יש לנו מדינה. אז אפשר להסתכל ככה על התורה. מה את רוצה? זה לא משנה, מה את יכולה לרצות? את עשויה מאותם חומרים שהאורנגוטנג עשוי מהם. את רוצה ככה, את רוצה, זה לא משנה. מה האלוקים רוצה, זה מה שחשוב. אז תמחקי את עצמך, ותעשי מה שאלוקים רוצה. אנחנו חומר, ובואו נתעלה. זה מבט אחד, והרמח"ל פותח אותנו למבט אחר. שמה שכתוב בתורה, זה מה שכתוב בלב שלי. זאת אומרת, זה מתאים לי, זה אמיתי לי, זה נכון לי. יש פער בין עצמי לבין איך אני מבין את עצמי בשלבים שונים של ההיסטוריה, בשלבים שונים של החיים. מה פה שאתם יודעות? שיש בת בגיל ההתבגרות, שהיא עושה שטויות, והיא מורדת, והיא עושה דווקא, והיא עושה להכיס, והיא לוחמת נגד עצמה. בסדר, יש תפקיד לשלב הזה. והרבה פעמים אנחנו עושים דברים בגלל שהם לא מתאימים לנו ולא נכונים לנו, ו... יש לחצים מכל מיני סוגים, ואנחנו עושים ככה ועושים אחרת. בסופו של דבר אנחנו מצטערים, ולמה עשינו את זה, ולמה לא הקשבנו לעצמנו. התורה היא הקשבה לעצמך. את לא אוכל בשר וחלב, לא בגלל שאלוקים החליט להפיע עליך תיק. נכון, באסלאם למשל, באסלאם אתם לומדו קצת על האסלאם בכוזרי. באסלאם, האסלאם ככה אומרים, אומר, שאללה לקח את כל הדברים הכיפים, ואמר אסור. מה למשל? נכון, למדתם על האסלאם המכוער הזה? אתם נודות כוזרי פה? אז ראיתם את האסלאם. האסלאם הוא אומר ששכר המאמין שוב רוחו אל גופו בגן עדן. מה יקרה בגן עדן? אתם לא זוכרות מה כתוב שם. מה יקרה לבגן עדן? בגן עדן יהיה מקום של אין סוף תאוות ויצרים וכיף עולמי. כל מה שהיה אסור פה יהיה שם. אז אללה תיסגר על עצמך, אם זה טוב, שיהיה טוב גם פה, אם זה רע, שיהיה רע גם שם, נכון? כל הדתות אומרות, מה, עולם הבת? כבר משוחררת מהיצרים הקטנים האלה. אבל האסלאם אומר, לא, זה טוב, אבל זה טוב רק אם את מוכנה להיכנע לאללה. רק אם את מוכנה לכופף את הראש, לא מגיע לך כלום. ואם תכופפי את הראש לאללה, אז יהיה מותר לשתות בירה כל היום, בסדר? יהיה מותר לשתות בירה כל היום. פעם נסעתי עם נהג מונית ערבי. כשהייתי בשיעור א' ב' בישיבה, היינו נוסעים כל יום שישי לשיעורים בירושלים עם מוניות מחברון. אז היינו מנהלים איתם שיחות תיאולוגיות, ויכוחים רוחניים, בעומק של בערך סנטימטר וחצי. זה היה זה דרך להעביר את הזמן. אז פעם לאגנו לו, לנהג מונית, שאסור לשתות אלכוהול. גם אנחנו לא שתנו לו אלכוהול, אבל למה לא אם אפשר להתווכח? אמרנו, מוסלמים לא יכולים לשתות בירה. והוא פרץ בצחוק פרוע. ואמר, מה, אני כזה טיפש לשתות בירה? הוא אומר, אני לא שותה בירה. בעולם הבא יהיה לי אגם של בירה, נער של בירה. הכל לא יתפול בבירה. אז הוא מבין שהדבר הכי כיף לו, אתם טעמתם פעם בירה דרך אגם? פחות. לא צורכות פה, אין לכם ארגזים מתחת המיטה? לא. למה לא? כי זה לא טעים. זה ממש לא טעים בירה. אם יש טעמה פעם, זה מר. למה שותים בירה למרות זה לא טעים? למה? למה? מישהי לחשה פה משהו. זה מגניב? לא הבנתי. למה זה מגניב לשתות בירה? שותים בירה כי יש בזה אלכוהול, מה השאלה? יש אלכוהול וזה מערבב את הראש ונהיים שמחים, מאוד שמחים. זה חומר ממכר, זה חומר אלכוהולי, זה שם כימיקלים, שמי ששותה בירה הוא נהיה שמח. בעולם הזה עצוב, בעולם הזה קשה, בעולם הזה יש הרבה מחויבות, שותים קצת בירה ושוכחים את הכל, שמח. הבירה זה ממש לא טעים. תתאמו פעם, תראו, קצת. זה ממש לא טעים. לא מדבר על ערק וזה שזה בכלל לא טעים, אבל שם יש עוד יותר אלכוהול. אז אם עוד יותר קשה, שותים עוד יותר אלכוהול ושוכחים. זאת בירה זה זוועה, רק העולם הזה הוא עוד יותר זוועה. לפעמים. אז מחפרים על הזוועה בזוועה אחרת. בסדר? אבל בעולם הבא, ככה הוא מקווים, כבר לא יהיה זוועה, נכון? כבר לא יהיה קשה ולא יהיה צרות ולא אחרות. אז למה שמישהו ירצה להשתכר בעולם הבא? למה? בעולם הזה, הנה, בירה זה למשל אלכוהול, אלכוהול. אלכוהול זה גרוע, תריכו אלכוהול, בסדר? אל תתאמו. תפתחו בקבוק וודקה ותריכו, זה יספיק לכם, לשכנע אתכם לא לגעת בזה. למה אנשים שותים את זה? כי זה עוזר לנו לברוח מהאמת, לברוח מהחיים. בסדר, אנחנו חיים פה בשקר, אנחנו חיים פה, אנחנו מתמכרים. מי התמכרים? זאת המילה. מה זה להתמכר? אני מכור לשתיית מים. אני מכור לאוויר. לא נכון, אני לא מכור, זה החיים שלי. מתי אני מגדיר את עצמי כמתמכר? כשאני עושה משהו שאני לא רוצה לעשות אותו. ואני לא יכול בלעדיו. לא יכול בלעדיו. לפתח תלות. אני לא רוצה לשתות אלכוהול, אבל אני לא יכול לא לשתות אלכוהול. אני לא רוצה אלכוהול באמת. מה אני רוצה? אני רוצה להיות רגוע. אני רוצה להיות משוחרר מהמועקה, מהדאגות, מהאחריות. אני רוצה להיות משוחרר לא דרך אלכוהול. אלכוהול לא פותר שום בעיה, אתם יודעות. מצוין, אתם יודעות את זה. אף אחד לא אוכל שוקולד כי ככה יהיה לו מתוק. הוא לא רוצ... אף אחד לא רוצה שיהיה לו מתוק עם שוקולד. אנחנו רוצים שהחיים יהיו מתוקים. איך הם מתוקים? שתהיה משמעות, שתהיה טעם, יהיה יצירה, תהיה אהבה, תהיה אכפתיות, ואז החיים מתוקים, ואז לא כל כך צריך שוקולד. אז מה עושים כשמר לכם? חלילה, שלא יהיה מר, אבל אם מר, אז אני מטביע את יגוני בשוקולד לפעמים, בסדר? יותר טוב משהו במשקה. אני מטביע את יגוני בשוקולד, אז ברור שאני לא רציתי שוקולד, זה מעליב אותי. אבל מול המרירות הזאת, זה פיצוי, פיצוי קוראים לזה פסיכולוגיה, מה זה פיצוי? שלא באמת זה מה שאני רוצה, אבל זה נותן לי פיצוי על מה שאני באמת רוצה. אז אנחנו חיים בעולמות קשים, זה מה שהאסלאם הציע. האסלאם אומר, העולם הזה על הפנים, גם העולם הבא על הפנים, אבל יש פתרון. מה הפתרון? תאוות, יצרים. כתוב שלושה דברים מוצאים את האדם מן, שלושה דברים מוצאים את האדם מן העולם. קנאה, תאווה וכבוד. קנאה, תאווה וכבוד מוצאים את האדם מן העולם. כך כתוב פרקי אבות. אז קנאה יש רק לבני אדם, בעלי חיים לא מקנים אחד בשני. כבוד יש רק לבני אדם, בעלי חיים לא רודפי כבוד. בסדר? תאווה יש גם לבעלי חיים, נכון? לא נכון. לא נכון. אני מתכוון לא תאווה כי הגוף שלך זקוק לחומרי מזון, לא. חלק גדול מהאכילות שלנו זה לא בגלל שאנחנו רעבים לאוכל, אנחנו רעבים משהו אחר. נכון? אתם מכירות את זה. מכירות את זה. אתם יודעות, נו, יש מה, אין מה לאכול בבית הזה. אתם יודעות? פעם שמעתם את המשפט הזה? אין מה לאכול בבית הזה. בבית של השכנים אולי יש מה לאכול. בבית הזה אין מה לאכול. למה אין מה לאכול? תפתחי המקרר מלא. יש מלפפון ועגבנייה וגבינת קוטג' טריה, ויש תפוחי אדמה ובצל. אין מה לאכול בבית הזה. כי אני לא רעב, אני רעב למשהו טעים. אני מתכוון שחלק גדול מהאוכל שאנחנו אוכלים, לא הגוף שלנו רעב. אנחנו מתוסכלים. ואנחנו רוצים להרגיש שווה עם משהו. אז אם תאכלי פיצה, וואו, זאת שווה. ואם תאכלי, נו, שווארמה, או שזה לא הסטייל. אם תלכי למסעדת גורמה, שבעה כוכבים, שכל מנה האחרונה עולה שם 700 שקל, וואו, את רצינית, בטח. שווה לחכות שם 3 שעות בתור, עד שיתפנה שולחן, נכון? בשביל שתרגישי שאת שווה, וואו. אנחנו קונים, אתם יודעת מה זה לקנות, הולכים לחנות, נותנים כסף וקונים דברים. אנחנו קונים דברים באופן עקרוני כי חסר לנו דברים, ויש חוויית קניות. חוויית קניות, אתם יודעת מה זה? חוויית קניות מדהים. אנחנו קונים ככה בדברים שאנחנו לא צריכים. ואנחנו, יואי, רק מתי אני כבר אקבל את זה באי-ביי? מתי? אני מחכה כבר שבועיים. לאיזה חתיכת משהו שאתה עושה אותי מאושרת. מקבל, את יודעת שאת לא תהיה מאושרת, את בסדר, משהו קטן. אבל קניות, אוכל, רכוש, זה דברים שהם לא באמת אני רעב, אני רעב למשהו אחר. אני רעב למשהו אמיתי, וכשאני לא מפצה את עצמי באופן אמיתי, אני לא נותן מענה, אז אני מנסה לפתור את זה באופן. זה הכל סוג של אלכוהול, התמכרויות. התמכרויות זה כשאני עושה דברים שאני לא רוצה לעשות אותם. אני לא רוצה אלכוהול, אני לא רוצה שוקולד, בכאלה כמויות לפחות, כן. אפשר קצת, אבל בכאלה כמויות, אני לא רוצה, רק אני לא יכול בלי. כשאני עושה דברים, לא מתוך, מתוך התמכרות, אני שונא אותם. זה יכול להיות גם בין שתי חברות, נכון? תלות זה נקרא, שם ישמור. אם שתי חברות נהיות חברות כי כיף להם, אז זה לאלה ולאלה. ואם שתי חברות, החברות נהפכת לתלות, מה זה תלות? אני לא יכול בידיה. ואם מישהו אחרי תשווה לידיה, ואם מישהו אחרי דיברה איתה, אז מתפתחת סיני, הם כל הזמן ביחד, והם כועסות כל הזמן אחת על השנייה. למה? כי זה התמכרות. אז זה דברים שאנחנו רוצים כי זה החיים שלנו, ויש דברים שאנחנו רוצים כי זה לא החיים שלנו, זה משהו במקום, במקום. אז לוקחים את הדברים הכי יפים ומתמכרים. אז ברגע שהתמכרות, אז אני עבד, וכשאני עבד אני כועס על מי שיאבד אותי, אני לא יכול בלעדיו כי אני עבד. אני כועס, אז אני חוזר לתורה. התורה יכולה להיראות אותנו, כאילו מה הכיפים שלנו בחיים, לעשות את זה ולעשות, והתורה פתאום אומרת לי דברים אחרים. באסלאם התורה לוקחת את כל הכיפים, לא התורה, אללה. לוקחת את כל הדברים הכיפים, אסור, למה אסור? כי, אבל דווקא בגלל שזה כיף אסור. אם תסכים להתכופף ולהימחק ולהשתאבד, אז אפשר יהיה לתת לך קצת כיפים. אנחנו לא שם, המוסיעת שלנו אומר את זה, אנחנו גם יודעים את זה. אנחנו מאמינים שהתורה זה אני, הנה אני חוזר לשאלה שלך, התורה זה אני. התורה זה לא רשימת פקודות שאלוקים יפיל בשביל לבחון אותך, אם את רצינית, וגם לא כי חשוב לו שתעשי את זה, כי הוא מאוד ירוויח אם עכשיו תרקי שש עוד מוסר וחלבי. התורה זה ה-DNA הפנימי שלך. מה שכתוב בתורה זה ה-DNA הפנימי שלך, הרוחני שלך. את לא מרגישה את זה, אני יודע שאיפה את לא מרגישה את זה. אבל אם תעבדי על זה, יסוד אחרי זה שלושה עבודת מה, שיתברר מתאמת מה חובתו, להתענג על השם. אם נצא למסע, מתי תרגישי את זה? מקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא. יכול להיות שבעולם הזה לא תרגישי את זה. ויכול להיות שבעולם הזה כן תרגישי את זה. במדרגות, בשלבים, יכול להיות שתשקיע בתורה, ולא רק תשקיע בתורה כי זה חשוב, כי זה נכון, כי את צדיקה, אלא כי זה יעדן אותך, כי תתחברי לזה, כי תאהבי את זה, כי תשמחי בזה, כי תגידי איזה כיף שקיבלתי את זה. יכול להיות, בטח שיכול להיות, מה השאלה? אבל באופן עקרוני, כשהוא אומר עולם הבא, לא בטוח שהוא מתכוון אחרי שתמו אותי, בסדר? כשהוא אומר עולם הבא, כשהוא אומר עולם הזה, זה לא כל עוד את חיה. עולם הזה זה תפיסה נמוכה של החיים, ועולם הבא זה תפיסה גדולה של החיים. לכן יש אנשים שבעולם הזה רואים כבר את העולם הבא, הם בני העולם הבא. יש מגע עם העולם הבא, קשר לעולם הבא. רק כשהרמח"ל אומר שהעידון הוא מתכוון תורה זאת, אני אומר עוד פעם, תורה זאת, פירוש הדבר שהמצוות של התורה מספרות לך מה האמת הפנימית שלך. יכול להיות שיש, אתם יודעות על הכותל המערבי, יש שער האשפות, קוראים לכותל, לשער של יד הכותל המערבי, למה? אתם מכירות את הסיפור, נכון? כי גזרו, שונאי ישראל, שאת כל ההשפעה שבעולם יבואו ויזרקו על הכותל, עד שבזמן הטורקים, לפני 600 שנה, כבר היה איזו ערימה ענקית של השפעה שאף אחד לא ידע מה זה. שער ההשפעות כולם באים. ומי? סולימן, הסולטן סולימן זה היה הסיפור? אחד נראה לי סולימן. זה שבנה את החומות של ירושלים, הוא אמר למה? לא זוכר מי זה. אבל הוא היה מאוד מוזר לו שאנשים מגיעים מרחוק, היה איזו מסורת קבועה, מנהג עתיק, שזורקים את זה ושם אז הוא פיזר, אז רק שם הרבה מטבעות זהב. וכולם התחילו לחפור, ואז לאט גילו את הכותל. אני מתכוון שבעולם הזה לפי המקומות הכי קדושים מכוסים בטילי אשפה. טילי אשפה. במקומות הכי גדולים, הכי עמוקים, בכותל וגם בלב שלי. אז אני יכול לבחור להתנהג לפי התסבוכים שלי, לפי ההתמכרויות שלי. ואני יכול לתת אמון, שכל אחד ישם במי נותן אמון. אז אם יש לי אמון בתורה, אם יש לי אמון ברמח"ל, אם יש לי אמון בגדולי ישראל, אז אני יודע שאולי את לא מרגישה ככה, יכול להיות. יכול להיות שנראה לך שחיים חילונים הם כיפים, וכולם שם שמחים, וצוהלים מלאי רינה כל היום. ואת אישה מדוקת ומושפלת, שלא זוכה ליחס שוויוני. מצד הלאה, את יכולה להרגיש ככה, בסדר. אז אם את מאמינה, זו שאלה שכל אחד שואלים, אנחנו מאמינים בתורה, בטוב של התורה, בחז"ל, במקרה הזה, במי שכתב את הספר הזה, ברמח"ל, שלא נכון, אני מבינה שככה אני מרגישה, אני מבינה. אבל ההרגשה הזאת שקרית. ברוב הפעמים בגוף ההרגשה היא תקנית. לפעמים יש נתק. אתם נודעות 8 פרקים מהרמב"ם? יש כזה שיעור פה? לא? אז לא. אבל לפעמים אני אתן דוגמה שקשורה קצת 8 פרקים. בדרך כלל הגוף הוא בריא. בדרך כלל כשחם לך, תשתי מים קרים. כשקר לך, תשתי תה, נכון? יש מצבי קיצון שזה לא ככה. מצבי קיצון. מצבי קיצון שאת אומרת, אני כפואה, תביאו לו עצמך. והרופא בודק אותו, אומר, יש לך 40 מעלות חום, קדחת, את קודחת. כשמישהי חולה בקדחת, חס וחלילה, אז היא רותחת, ואם נביא לה כוס תה, זה גזר דין מוות, זהו, החום שלה יעלה, ויגמר. אבל אתה אומר, אני כפואה. אז מה אומרים לה? אומרים לה, את חולה, אל תבטחי ברצפטורים שלך. אל תבטחי ברגשות שלך. בדרך כלל צריכה באמת, קר לך? תלבשי סוודר. חם לך? תוריד את הסוודר. אבל יש מצבים שאת צריכה לזהות, להסכים, לזה, אני חולה. לא, אני לא חולה, אני בריאה. אז תשתי עוד קסטי, תברכי בכוונה, למה? כי זו המצווה האחרונה שתעשי כנראה בעולם הזה, אז תנצלי אותה לפחות עם כל הכבוד. יכולה להגיד, אני לא, אני לא חולה. בסדר. אבל זה דורש זה ענווה בסיסית, להאמין שאלוקים גילה לי בהר סיני, מי אני באמת. באופן אישי זה תלוי. יש כאלה שכל הכבוד להם, הם מתנהגים לפי מה שהתורה אמרה. הרמח"ל רוצה לקחת אותך למקום אחר. לא להתנהג, להרגיש, להתחבר, להשתייך, להזדהות. כל הכבוד לך שאת לא שותה תה, למרות שאת מרגישה כפולה. כי את סומכת על הרופא. אבל יש איזה רופא כזה, רמח"ל כזה, שהוא לא ממציא שום דבר, על כל מחז"ל, שאומר, אני גם יעזור לך להרגיש שאת רותחת. ואז את לא תרצי לשתות, את לא תרצי... מה היא לא תרצה? לא תרצי לשתות תה חם, בסדר, תרצי לשתות מים קרים. לא, אולי הוא יעזור גם להיות בריאה, זה עוד יותר טוב. אז זה קשור, באמת זה קשור למכלול גדול של דברים, אבל זה מה שהוא מציג, כן. כן. זה שאלה מצוינת. השאלה כמה זמן אנחנו צריכים להשקיע בתשובה שלה. זה 8 פרקים לרמב"ם, שם הוא דן בסוגיה הזאת. אפשר לפתוח את זה. אבל יש ספרון קטן שנקרא 8 פרקים לרמב"ם. ממש קטן. קצר מאוד, עם ניקוד אפילו. שתדעו לכם פעם לקרוא אותו. ללמוד אותו. אני אענה 2 דקות. אני רק רוצה לראות מה השעון מספר. השעון מספר שעכשיו 23 דקות לאחד. הרמב״ם אומר שיש סתירה בין שני מקורות בחז"ל הפוכים. מקור השני, דווקא שהוא מביא, זה מה שאת אמרת, נכון? מה, את רוצה להגיד עוד פעם שישמעו? תתני לי חצי דקה מנוחה. מה המדרש שהזכרת? ספרי לכולם. מה הוא אומר? אי אפשר מה? אל תאמר אי אפשי בבשר חזיר, אלא אמור אפשי ואפשי, ומה אעשה וקוני שבשמיים גזר עליי. אל תגידי בשר חזיר לא טעים, אולי הוא מה זה טעים? לא טעמתי, אין מצב שאני איתם בעזרת השם. אולי מוכרים את זה, קונים את זה, יש מצב. אולי זה טעים. זה נראה לך סותר את מה שאמרתי היום, נכון? שאלת. זה לא נראה לך סותר, סתם לא נראה איפה זה מתחבר? נראה לך סותר, נכון? כי אני אמרתי שהתורה זה האמת הפנימית שלנו. ואת אומרת, מי שהגיע למדרגה הזאת שהאמת הפנימית שלה היא לא לאכול, בסדר, אני אפילו לא רוצה להגיד חתול, בסדר? ואז הוא אומר, לא, אל תקשיבי לאמת הפנימית שלך, תקשיבי לאמת האלוקית. אני אנסה לדלג על הרמב״ם בשמונה פרקים, אני אנסה לתקצר. כן, אני לא רוצה שלא תאכלי חתול, כי הטעם הקולינרי שזה לא משובח, לא לזה התכוונתי. התכוונתי למשמעות האלוקית של החתול. למה את לא אוכלת את זאת שיושבת לידך? בגלל שהיא לא מספיק טעימה? תמריכי עליה קצת שוקולד וזה יסתדר, אני יודע מה. אל תגיד, אני לא טורפת אותה כי היא לא טעימה. אני מתכוון, ברור שזה מתוך הזדהות פנימית. אני חושבת שיש יהודי נורמלי שיוכל בשר חזיר וזה יהיה לא טעים. אין מצב. אם את שואלת אותי דיון על השולחן, לא על השולחן, כוונתי מופשט, יכול להיות שהטעם של בשר חזיר, דרך גם אתם יודעות שרקמות של חזיר מאוד מאוד דומות לרקמות שלכם, אל תלגו גם שלי. זאת אומרת, חלק גדול מהניסויים בתרופות עושים עליהם, כי יש דברים שדומים בינינו לבינם. אז זה שאני לא אוכל, זה לא בגלל המרקם. שיהודי חזיר, זה הדבר הכי מגעיל בעולם, אבל זה לא מגעיל בגלל הבשר. אני מכוון שגם כשאנחנו חיים חיים של גוף, יש דברים שאולי הם טעמים, אבל הם יוצרים לנו בחילה, לא בגלל הטעם. כשאני אומר מה מתאים לך, אני לא מתכוון מתאים לך ברמת החיה, ברמת הגשם. יש בך עוד הרבה שכבות פנימיות יותר. יש הרבה דברים שמגעילים אותך, סליחה על המילה, ודוחים אותך. אומרים לך, בחילה, לא בגלל, לא נעים לך כשקר לך, גם לא נעים לך שמעליבים מישהו לידך. ממש לא נעים לך. אם משפילים מישהו לידך, אם ילדים משמיעים כינויי גנאי לידך ולידם, את יכולה להרגיש הרבה יותר לא נעים מאשר זה שקר לך או חם לך עכשיו מדי, בסדר? את אומרת, את לא שמה לב בכלל שהמזגן עכשיו פתוח. את כל כך כועסת אליהם. את אומרת, איך זה יכול להיות? ואת בוכה. ואיך הם משפילים ככה אנשים? אז זה מתאים לך. זה לא מתאים לך ברמת הגוף תמיד. יש דברים בתורה שמדברים על הגוף, יש דברים בתורה שמדברים על הנפש. בעיקר על הנשמה. אז אל תעשי את התורה, כי זה בסבבה. אני נשארת קטנה כזאת, ואגואיסטית כזאת. ואיזה כך, בסבבה לי לעשות ככה, בסבבה לי לעשות ככה. זה מה שנקרא, לפעמים דתי לפי דעתי. בסבבה שלי. אני נשאר בעצמי. ופה זה בא לי, ופה זה לא טעים לי. כן, זה כזה חמוד, קידוש בשבת, כזה חמוד. יעשה קוקו ברוך השם שהוא. מי שלא אוכל בשר חזיר כי זה לא טעים לו, אני ממש שמח. אבל אני שמח ועצוב, אני שמח שיהודי לא אוכל בשר פיגולים. ואני עצוב שזה בא מהמקום הזה. זה בטח עדיף מזה שהוא כן יאכל את זה. אין מה לדבר. אז לא לגשת אל התורה כי זה בא, כי התורה באה אליי. איך הרב ציודה אומר, אתם יודעים, מוסד הרב קוק הוציא פעם הוצאה של הרמב״ם, אולי יש לכם את זה פה, רמב״ם לעם. יש מכירות את זה? זו הוצאה ממש טובה להקדמות של הרמב״ם, אני לא רואה את זה פה, לתאבות של הרמב״ם, ספר אהבה. אתם לא יודעות, למדתם את זה לבגרות כאלה? לא משנה. באמת זה לא משנה, אני לא יודע למה אני ממשיך לחפש את זה למרות שזה לא משנה. אבל זה קוריוז כזה. אז קוראים להרצאה הזאת רמב״ם לעם. זאת אומרת, הם לקחו את הרמב״ם והסבירו למטה, בלי כל ההסבירים הלמדניים המסובכים שמי שלומד גמרא, הסבירו למטה כזה בעברית פשוטה את ההלכות של הרמב״ם. אז זה הוצאה טובה, אבל הרב ציודה ככה לא אהב את השם של ההוצאה, רמב״ם לעם. אני חושב שהוא התנגד או משהו עקרוני היה לו. הוא אמר תמיד, זה משפט כזה ששמעתם בטח הרבה פעמים, תלמידי הרב ציודה. אומרים עם לרמב״ם ולא אומרים רמב״ם לעם. זאת אומרת, יש פער בין הרמב״ם לביני, פה אני ופה הרמב״ם, אז אפשר להביא רמב״ם אליי, ואפשר להביא אותי אל הרמב״ם. אז אני לא רוצה שנתחבר לתורה בגלל שהתורה כיפית ברמה האגואיסטית. אני רוצה שנתחבר לתורה, כי התורה חושפת בתוכי רבדים הרבה יותר גדולים. היא מלמדת אותך על עצמך דברים שאת לא מודעת אליהם, דברים שמנוונים בתוכך, דברים שהם רמוסים בתוכך, דברים שאת מכאיבה לעצמך בלי שאת יודעת בלי סוף. בוודאי, ירושלים נקראת מסוס כל הארץ. יש אחד השמות של ירושלים, מסוס כל הארץ, נכון? למה נקראת מסוס כל הארץ? משום שהתשובה, הקורבנות, עבודת השם, גורם לאדם שבא, שנה עולה בירושלים, מקריב את הקורבנות, אז א' הוא עשה את כל מה שהתורה אומרת לו, הביא עז לחטאת וכבשה לעולה ושור ועיל, הוא הביא את הקורבנות, הוא ביצע את, אבל פתאום הוא מרגיש מסוס, מסוס שמחה, למה מסוס כל הארץ? משום שהלב שלו מתמלא, כשמסע אבונות מוסר מעל שכמנו, כשאנחנו מתחברים להשם באמת, כמו שירושלים יודעת חבר השם, אז יש איזו שמחה פרקטית, עכשווית, שמחה אדירה שממלאת אותי. אז זה קורה בעולם הזה, זה קורה בירושלים, זה לא קורה בעולם הבא. ואנשים צדיקים, תלמידי חכמים הגדולים שאני פגשתי, וזכיתי לפגוש לא מעט תלמידי חכמים גדולים מאוד, אני מדבר מהדור הקודם. המבע הקבוע, ככה אני זוכר, המבע הקבוע על הפנים שלהם זה חיוך, זה מה שאני זוכר. חיוך, לא צחוק פרוע, אבל לא. היו להם הרבה איסורים לפעמים, כן, הם סבלו מהרבה דברים, כן. בטח כאבו את חורבן בית המקדש. אבל המצב הפשוט, הטבעי של החיים שלהם זה, זה חיוך, חיוך פשוט כזה. הספרתי לכם על הילד הזה ש... כלומר, רב לייכר בישיבה הקטנה, הנה, זוכר בפחות. חיוך, מה זה חיוך? קל, פשוט, לא, בעולם הזה מסובך הרבה פעמים. החיוך, חיוך זה לא מלאכותי. את לא מחייבת כמובן כדי... לפעמים את עושה פוזות. יש בתורה משהו ברבדים, מענגים, מענגים פירושו דבר שכבר בעולם הזה אפשר להיפגש. אנחנו יכולים כל החיים לעשות מצוות, ויהיה לנו קשה עם זה ותקועים עם זה. תקועים עם זה. כמו שאנחנו יכולים עם צדדים באישיות שלנו. אני כל הזמן קם מאוחר, למה קמתי מאוחר? ואני מחר לא אקום מאוחר, מחר עוד פעם קמתי מאוחר, למה קמתי מאוחר? כל הזמן לריב עם זה שקמתי מאוחר. ולמה אני לא יודע, אני מקום מאוחר זמנית לא טוב. למה אני לא יודע לצייר יפה? ואני כן יודע. כל החיים להיות מתוסכלים במי שאנחנו לא, מי שלא אנחנו, ולסבול כל החיים. זאת אומרת, יש כאלה שמתפללים, בנות מתפללות פחות או יותר מתי שבא להם, בעיקרון. אבל בנים מתפללים לא מתי שבא להם, מתי שאמרו להם. הם צריכים להתפלל בשעות מסוימות, ובקצב מסוים, מניין מסוים, וזה נותן פחות מקום לתפילה הטבעית, נקרא לזה ככה. ויש כאלה שמתפללים כל החיים, ומעולם לא ניסו להתחבר לתפילה. הם קיימים כל בוקר בחמש וחצי לתפילה, ומקפידים עם עניין מחר הרבה. והם עושים את זה במהירות כזאת. כשהייתי ילד, הייתי מתפעל ברעננה, במניין שהיה מתחיל כל בוקר בשש וחצי וגומר בעשרה לשבע. בשני וחמישי זה תפילה קצת יותר ארוכה, אז התחילו בשש 25 וגמרו ברבע לשבע. איכשהו זה היה מצליח להם. זה אנשים ש... היה אנשים כאלה שמכוניות מרוץ כאלה, ככה הייתי מדמיין את ה... תפילה לפעמים. אנשים צדיקים, יש גמרא אחת שאומרת לפום צער אגרא. אנשים צדיקים, באמת צדיקים. אני, הרמח"ל אומר לך, תפילה כמשל. בגדול את צריכה להתאמץ. התורה אומרת לך להתאמץ, כי נקודת המוצא שהרבה פעמים זה לא מדבר אליי. אבל אפשר להתאמץ ולהתאמץ 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 כל החיים, בלי מציאת שלום. ואפשר להתאמץ, אבל להגיע למצב שאת לא צריכה להתאמץ. שבא לך להתפלל. אפשר להגיע למצב שבא להתפלל, או לפחות למצב שנחמד להתפלל. נחמד להתפלל. זה לא חוכמה, נכון? אבל מי ביקש חוכמות? ביקשנו לחיות. אני לא אגיע למצב שהתורה תהיה טבעית בלי שתעבדי קשה. זה לא עובד בלי לעבוד קשה. שום דבר רציני לא עובד בלי לעבוד קשה, נכון? את רוצה לקבל ציון טוב, תעבדי קשה. את רוצה לנגן טוב בגיטרה, תעבדי קשה. את רוצה לצייר טוב, את צריכה להתאמן, להתאמן, כל דבר שקורה. את רוצה לדעת אנגלית, אם לא נולדת באנגליה, את רוצה לדעת טורקית, תצטרכי לעבוד קשה. כל פעם את רוצה לעשות משהו, את עובדת קשה. אבל אחרי שאת עובדת קשה, אז מה קורה? אם את עשית את זה רציני, אז קנית את זה, אז זה כבר זורם לך, זהו. עכשיו את תופס את הגיטרה וזה נשפך לך. עד שזה נשפך לך, וואי וואי, כמה עשית, דו, 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 השכנים שלך כולם עברו דירה כבר לפני שנתיים, נכון? אם זה היה דו לפחות, הם יכולים להכיל את זה. אבל נכון, בסוף קונים את זה, כי, או שלא קונים את זה, או שאת לא יודעת לנגיד, כן. התורה אומרת לך, את צריכה להשיל מעצמך הרבה הרגלים, את צריכה להיות מוכנה להשתחרר מהתמכרויות, הדרך היא לא קלה, אומר הרמח"ל. הרמח"ל לא הופך את החיים שלך ליותר קלים. לפחות לא בהתחלה. הוא הופך, הוא יכול להפוך את החיים שלך ליותר מבורכים, יותר מבורכים, יותר משמעותיים, יותר אמיתיים. יותר קרובים לעולם הבא, קצת יותר קרובים לעולם הבא. ככל שאת יותר קרובה לעולם הבא, אז הצלילים, אמרתי, הצלילים, המוזיקה של העולם הבא, חודרת יותר ויותר לתוך הפרוסדור. אז חלק מהאמנות כבר אין מקום, אז מוצאים לתוך הפרוסדור. נכון, אז את תואמת, את שומעת את המוזיקה, את מריחת הריחות, את רואה את המראות. המעבר בין הטרקלין לפרוסדור מתשתש וזה מתאחד יותר ויותר. אפשר לחיות. אז כשהוא כותב שמקום העידון הזה באמת הוא עולם הבא, אז הוא לא מתכוון תסבלי פה, תהי מסכנה פה. אפשר לקרוא את זה ככה בהתחלה, קוראים את זה ככה בהתחלה, אני יודע. העולם הזה על הפנים, על הפנים. בפרק יותר כבר נראה שהעולם הזה לא על הפנים. בפרק יותקבב, שלא הגענו לעבוד, נראה שהעולם הזה בעולם הבא, אצל אנשים סויים זה נהיה עולם אחד. זה נראה אולי בשבוע הבא. אבל עידון זה הזדהות. את למה את צריכה להזדהות? את לא צריכה להזדהות, זה את, זה את. זה את. ואם התמכרת לבירה, אז אין לך מקומות אחרים לפתור את המתחים שלך. אז אל תעבירי לי שיעור כמה רע לשתות בירה. זה אולי כן, זה להיות חזק. אני רוצה שיעור אחר. שיעור אחר זה תלמדי לחיות ולמצוא את מקורות השלווה בתוכך ולא באלכוהול, בסדר, בתוכך. וכשתמצאי את מקורות השלווה בתוכך, אז הבירה כבר לא תעניין אותך. זה העולם הבא. בהתחלה תהי חזקה, אל תשתי בירה. אבל תהי מודאגת, נכון, כל פעם שאת מודאגת, את רגילה לרדת על ארגז בקבוקים. אז תהי חזקה, ואז מה, תהי עוד יותר מודאגת, תהיה לו קל. אבל כשתשתכן, במקביל, הוא לא רק אומר איך מה, אסור, לא. הוא גם ייתן לנו כלים בעזרת השם, איך בונים בתוכנו את הפתרון האמיתי. איך עושים מתוק לא דרך השוקולד, ואיך עושים רגוע לא דרך האלכוהול, בסדר? ואיך עושים כיף בחיים גם בלי שאכלתי איזה ארוחת גורמה. גם אם אכלתי דברים פשוטים ובריאים. יכול להיות. אני מדבר כאילו אני כבר עבר את המסע הזה. אני קורא ביחד איתכם את הרמח"ל, גם אני את המודיעות שלי. הרמח"ל מספר לנו, יסוד החסידות. מה זה יסוד החסידות? זה איך את יוצאת לדרך, מה החזון, מה המגמה, מה האמונה שלך? הוא לא מדבר פה, איך את מסתכלת על עצמך? האם התורה זה החיים או לא? יסוד החסידות זה לדעת מה חובתו ולהתעדן על השם. הכוונה עכשיו אולי קשה, יכול להיות. יכול להיות שיהיה דברים שבגיל 70 יהיו לך קשה, כן? זה לא בום, כמו לדעת אנגלית. אבל ככל שיותר תקשיבי לרמח"ל, ככל שתלכי בדרך הזאת, אז תגיעי למקום שלא, את לא רק מאמינה שהתורה היא צודקת. תשמחי בזה, מה, אתם מכירות הרבה אנשים ונשים ששמחים בזה, שזה מדבר אליהם, שזה חי בהם, שהם לא עושות את זה רק כי זה כתוב בצו, והם צדיקים מוכנים למסור את הנפש. ודאי, אי אפשר בלי להיות חזקים. אבל בסופו של דבר מגיעים למקום שלא חזקים, זה, אני לא רוצה להגיד סבבה וכיף, כי זה מילים נמוכות. אבל כן, מגיעים מצב שכן, שכן, זה מקום, זה תענוג אמיתי ועידון גדול מכל העידונים שיכולים להימצא. רק כשמישהו מעניין אותו, אז מה אכפת לו ממי, מה אכפת לו משוקולד, מה אכפת לו? ילד קטן אוסף פוגים. ילדות גם אוספות פוגים? מה ילדות אוספות? מה? מדבקות של... הנה, הדלקתי אתכם, אני רואה פה איזה... אנרגיות זורמות פה, מדבקות של כל מיני. ילד קטן אוסף פוגים, אני חוזר לדוגמאות שלי, בסדר? כשהייתי ילד קטן לא היו פוגים. אבל היה מדבקות של העולם המופלא. בסדר? ומה זה, השקענו בזה, צריכים לקנות אלבומים ולחכות, וכל שבועיים אתה יוצא סדרה חדשה, ויש לך מספר 16, והוא יקר, והיינו מחליפים עליו, ויו, וזה, וכל קלף היה מאוד יקר לי. עברו שנים, וואלה, אני השתחררתי מזה. הייתי מכור למדבקות של העולם המופלא, חיכיתי בבוקר, מתי יום שלישי צריך להגיע למכולת. יודעות מה זה מכולת? פעם מהמכולת. אז הייתי מחכה, והנה, וואלה, השתחררתי מזה. איך השתחררתי מזה? איך? נהייתי סגפן. הכיף שלי בחיים היה המדבקות של העולם המופלא, ונהייתי סגפן, לא מיני ולא מקצתי. מה? אני כבר לא צריך את העולם המופלא, כי יש דברים אחרים שנותנים לי את המענה שלי. אני לא מסכן. זה קטן אליי העולם המופלא. זה לא מעניין. איזה צדיק, הוא כבר הצליח. מה צדיק? אנחנו מתעסקים בעולם מופלא, או בפוגים, או בכל מיני מדבקות. מדבקות של צדיקות יש, אצלנו היה מדבקות של צדיקים. קלפים. לא יודע מה, בטח גם בין לבנות יש, נכון? כל מיני דברים כאלה. להשתחרר לא בגלל שאת חזקה. את צריכה להיות חזקה, בגלל שבנית את הפתרון, בנית מיד. ואז את לא צריכה כל מיני תחליפים זולים כאלה. לא צריכה לשים כל מיני מסכות מטופשות כאלה. זה מיותר. את לא צריכה לשים, יש בה פלאפון כזה, תמונה של חיוך, אתם מכירות? עושים חיוך? אז כן, גם אנחנו לפעמים נראים לעצמם כמו תמונה של חיוך. אנחנו רוצים לחייך באמת. לא נשלוח חיוכים כאלה מלאכותיים כאלה, לחייך כלפי עצמנו. הרמח"ל אומר, לשם הדרך, אבל אני עוד לא שם, נכון. אבל לפני שאת פותחת הספר, את חייבת לשים את היעד. היעד זה התורה, היא אני. איך הרמח"ל אומר במילים שלו? זה העידון הגדול מכל... אבל רגע! זה לא יבוא לך בקלות. יכול להיות שזה, מה זה מעצבן אותך צחקות ששחקי? זה דרך. את מוכנה לצאת לדרך הזאת, תרוויחי. ברכת השם, כל טוב, ברוך אתה.